שמעתי סיפור מבהיל ומיוחד על מי שהיה ראש ישיבת מיר, הרב נתן צבי פינקל, שהיה תלמיד חכם עצום, ובסוף ימיו הוא היה חולה במחלה קשה, פרקינסון, והוא כבר היה מתאמץ להגיע ולא ויתר על השיעורים, לא ויתר על החברותות, הוא היה מגיע. ויום אחד שהוא בא להעביר שיעור כללי, סיפור מפורסם אבל חשוב, הוא בא להעביר שיעור כללי, אז הוא נכנס וכולו בקושי יכול לזוז, והוא יושב שם, הוא מתחיל לדבר והמילים נשברות לו בפה, הוא לא מצליח להוציא מילה, הוא לא מבין מה, הוא ממשיך, הוא ממשיך ומנסה, ולא מצליח. ואז הוא כותב פתק עם מילה אחת, הוא כותב שם, ניסיתי. ולקחו את הפתק הזה ותלו אותו בלוח מודעות של הישיבה, וכל התלמידים שהיו בשיעור הזה, היו מגיעים מאות תלמידים לשיעור שלו, אמרו שזה היה השיעור כללי שהם למדו בו הכי הרבה יותר מכל השיעורים בכל הימים שלו. הניסיתי הזה. כן, ההשתדלות, המסירות נפש, אנחנו נמצאים עכשיו כבר בתוך הימים לקראת שבועות, אחרי ראש חודש סיוון, מתכוננים לקראת חג מתן תורה, ובאמת היום אנחנו נשתדל, אתם כבר התרגלתם ללמוד שיעור ישר, לא ללמוד חברותות וזה, אז ניתן לכם, לא נעשה פה שינוי סדרי בראשית, כן? אז נלמד ישר את השיעור שלנו וננסה להכניס למיקסר שלנו, להרבב שם גם את יום ירושלים שהיה, כי הוא קשור באופן, בצורה מובהקת, שאי אפשר שלא לשים לב לתורה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, גם לחבר את שבועות שאנחנו מתקרבים אליו לתורה, ואת פרשת השבוע שלנו בעזרת השם, פרשת במדבר, ונראה מה יצא לנו, אני לא יודע. אני מקווה שתצא לנו עוגה טעימה, עוגה גבינה טובה, אולי עוד שבועות, מהמיקסר הזה. אתם יודעים שהרב קוק נפטר בשנת תפרש צדיקי, 1935, וכמעט בגיל 70. והוא כתב בגיל 17 את הספר כמעט הראשון שלו, מצאו אחרי כן ספר עוד קודם לכך שנקרא מציאות קטן, שיצא לפני כמה שנים, אבל אחד הספרים הראשונים שהוא כותב בגיל 17 נקרא אין היה. בספר אין היה הוא כותב אותו על החיבור של אין יעקב. אין יעקב, אתם יודעים, זה מה שהיו לומדים הבלבטים במנחה, בין מנחה לערבית, נכון? זה האגדתות של השס, זה לקחת את השס, ומה שכולנו כילדים היינו מחכים תמיד, נכון, שהרבי היה מלמד אותנו, המורה, ואז הוא היה מלמד את הגמרא ואת המשנה, ואז פתאום היה איזה סיפור, פתאום העיניים שלנו זה, אז אין יעקב, הוא עשה סטארט-אפ. לפני כמה מאות שנים כבר הוא אמר, למה שישר ירדמו לי? אני אתחיל וקבץ רק את האגדת, זה אין יעקב. בא הרב קוק ולקח את אין יעקב, הוא הספיק לעשות את זה רק על ברכות ושבת. אחרי זה כבר הדברים וכל העיסוקים שלו לא הספיק לעשות את זה, והוא כותב את העומק, את המהות, את הרעיונות שיש מאחורי האגדות שיש. יש כל מיני אגדות בשס. אתה לא מבין, טוב, סיפור, אבל זה לא סתם סיפור. אם מספרים את זה, יש לזה עומק, יש לזה רעיון. הסיפור הוא מה שהיה, הרעיון זה מה שיהיה. הרעיון זה מה שאתה לוקח עם עצמך מהסיפורים ולומד מהם. מה הסיפור על רבי נתן צבי פינקל עשה לנו? זה היה. אבל הנקודה זה לא מה היה, אלא הניסיתי זה מה שנשאר אצלנו. זה המסירות נפש של כל מי שנמצא פה בשביל התורה. הרעיונות זה הדבר החשוב. אז לקח הרב קוק וכתב את הספר אין היה. למה הוא קרא לו אין היה? אחד, כי היה זה ראשי תיבות, אברהם, יצחק הכהן, נכון? אבל היה זה גם כן שם של ציפור, נכון? ציפור. והציפור הזאת, יש פסוק בנביא שאומר, כשהנביא רוצה לתאר מקום רחוק, שלא רואים אותו, שקשה להגיע אליו, היא אומרת מקום, אומר הנביא, מקום שלא שזפתו אין היה. כלומר, שאפילו היה, שזוהי ציפור שרואה למרחקים. אתם יודעים שציפורים, יש להם, ברוך תהיה, יש לציפורים יכולת, תלוי איזה ציפור, אבל יכולת ראייה למרחקים. סיפר לי בן אדם שיושב כאן, לא יגלה מי, שהוא היה טיול, הוא עשה טיול בספארי שם, אני לא יודע, באפריקה, באיזה מקום, אולי בקניה, משהו באזור שם. והוא נמצא, אז אנשים נוסעים שם בכאלה ג'יפים של ספארי. אתה הולך לראות קצת עריות, הולך לראות קצת כאלה ופה. והוא עומד שם בג'יפ, יושב אפילו, מסתכל ככה דרך החלון, עם איזה סנדוויץ' שהוא מחזיק ביד. פתאום, בלי לאותת משום מקום, לא איזה יונה קטנה חמודה כזאת וזה. זה ככה וזה, לא, ציפור מהשמיים אפה, לוקחת לו את הסנדוויץ' ממשיכה הלאה. אז זה מה שהוא אומר לי. תראו איזה דיוק זה. עכשיו יש קרן לייזר חדשה, לא? גם היא יודעת, נכון? אנחנו הרבה אחרי בורא עולם, הוא כבר לפני 5,000 כמה? 785 שנה, ברת הבריאה הזאת עם כזה דיוק, עם כאלה יכולות. ברור לכם שדבורה, יכולות התמרון שלה זה יותר מכל מטוס קרב הכי מתקדם, F-35 שיש בעולם. ואין היה זה ציפור שורה למרחקים, כותב הרב קוק את אין היה, והוא מדבר שם על זה שאני רוצה להסביר את העומק, את המקומות הרחוקים שיש בכל הגדה שיש בשס. הוא הספיק על שבת. ושם במסכת שבת מובא על הנושא של חודש סיוון וחודש אייר. ואז שואל הרב קוק שאלה שקשורה למשהו שמופיע בגמרא. אומר הרב קוק, למה חודש אייר לא קראו לו מר אייר? איזה חג יש באייר? בחשוון אין חגים. לפי אחד ההסברים, זה אחד ההסברים, יש גם הסברים אחרים, מר חשבן. זה לא מדויק, יש עוד הסברים לדבר הזה, מר חשבן. בשאר החודשים יש חגים. טוב, אז תגידו לי, מה יש באייר? פסח? ל"ג בעומר. ל"ג בעומר.
יום העצמאות.
כן. רגע, רגע, יום העצמאות. מדברים איתי על חגים, או רחוקים, אבל חכמנו שלא עליהם יום העצמאות. טוב, אז תגידו לי, פסח שני. פסח שני זה חג אמנם, אבל זה חג אם לא הלך. זה חג למי שפספס בדרך והיה בדרך רחוקה או היה תמה ולא יאכל, זה לא ממש חג, כן? אין כל הדינים. אז מה יש? אומר הרב קוק, תשמעו, הוא כותב את הספר הזה בגיל 17, הוא נפטר ב-1935 למניינם בתפריש צדיקי, כלומר הוא כותב את זה הרבה לפני שמישהו העלה בדעתו, כן, דיברו על חזון ועל מדינה והרצל דיבר, אולי הוא כותב את זה לפני שהרצל דיבר על כך, אבל הוא אומר, תדעו לכם, הולכים להיות שני חגים. אין את זה פה, אבל הולכים להיות שני חגים בחודש אייר. מה יהיו החגים הללו? החגים הללו יהיו החגים החדשים של החגים הישנים. שהם אלה שעוטפים את אייר. מה החגים שעוטפים את אייר? מצד אחד יש לך את יציאת מצרים, פסח. מצד שני, חג שבועות שאנחנו מתקרבים אליו, מתן תורה. ושני החגים שיהיו באייר הם החגים המחודשים של אותו רעיון שעולה בחגים הישנים. מה הרעיון שעולה בחג הפסח? עצמאות, חירות, מעבדות לחירות, הלאומיות שיצאה, נולד עם חדש. היינו עבדים, היינו מפוזרים, היינו שבטים, נולדה אומה חדשה ביציאת מצרים. זה מה שאנחנו חוגגים בליל הסדר, את לידת העם היהודי, או אם תרצו על פי הברכה שאנחנו אומרים בבוקר כל יום וכשעולים לתורה, אשר בחר בנו מכל העמים. מתי נבחרנו לכל העמים? ביציאת מצרים. לפני כן לא. מזכיר לכולם שגם אבותינו, לא כל הזרע שבא אחריהם, לא כולם שייכים לעם ישראל. יש לך את ישמעאל, את יצחק, יש לך את עשיו. בעצם הראשונים זה השבטים ובניהם אחריהם, זה מה שמוליד את האומה היהודית, זה יום העצמאות באייר. אבל הצד השני שמשלים זה יום ירושלים. זה כוח באייר, זה כ"ח באייר, וזה מגיע ממש כמה ימים, אם תרצו בדיוק שבוע. לפני חג שבועות הוא ביטוי לצד התורני, אשר בחר בנו מכל העמים יציאת מצרים אי באייר, ונתן לנו את תורתו, כי מציון תצא תורה. זה מה שקרה ביום ירושלים, זה החידוש של העת החדשה שמדברת על התורה, על הקומה הנוספת שיש לבנות, וזה חג שבועות. ולכן כשאנחנו צריכים עכשיו להכניס למיקסר שלנו גם את שבועות וגם את פרשת במדבר וגם את יום ירושלים, בסוף הכל זה סביב התורה, והתורה רוצה לתת משהו לעולם. היא לא רק רוצה לצוות אותנו בדברים, היא לא רק רוצה לספר לנו סיפורים, יש יסוד שחורז בכל התורה כולה שאנחנו רוצים לעמוד היום ולהבין אותו. כדי להבין אותו אולי נתחיל מהסוף בחג שבועות. אתמול, אני יכול אפילו להראות לכם את ההודעה, שלח לי מישהו לא פה, אבל שהוא גר באזור, הוא שלח לי הודעה, יש להם איזה מניין חדש של צעירים, הוא חבר עורך דין, כאילו תלמיד עורך דין, אפשר לומר ככה, ואז הוא שולח לי הודעה, רגע, רגע, איפה זה? לא, פשוט, כן, לא, פשוט יש הודעות, רגע, רבוי סי, אין שום דבר בכיס השני. ככה, הוא שולח לי
ככה, 10:30 בשבועות אתה מגיע לגבעת שמואל להעביר שיעורים? אמרתי לו, ברוך השם, אני זוכה להיות פה בעיר. אמרתי לו, חיובי. למה? אומר לי, אולי אתה יכול להעביר אצלנו שיעור ב-12? כתבתי לו, תשמע, אתה עכשיו, זה כמו לבקש בטיסה האחרונה לאומן, ערב ראש השנה, אם יש מקום בביזנס. עכשיו, איפה עכשיו אנחנו, אמרתי לו, פה ושם, עכשיו אתה נסגר. אז אמרתי לו, אבל למה כבודו לא יעביר שיעור? הוא אומר לי, עורך דין, הוא מתעסק בפינוי בינוי ובתמ"א 38, הוא אומר לי, אני מקסימום יכול לדבר איתם על, על פינוי בינוי ועל דברים כאלה. אמרתי לו, תשמע, יש לי וורט בשבילך. היום בבוקר, כלומר אתמול, לימדתי את זה. מה הוורט? הרב קוק כותב על זה. מה, הרב קוק כתב גם על פינוי בינוי? לא, הגזמת, די. כמה אפשר להכניס בדברים שהרב קוק כותב? הכל אפשר? אמרתי לו, תשמע, הוא כתב על זה. לא, לא יכול, לא. אז הוא כתב על זה ברמז. הרב קוק כותב באורות הקודש ב' שיש שני סוגים של קדושות. יש קדושה שהיא בונה ויש קדושה שהיא מחריבה. הוא אומר, רוב העולם הוא מפחד מאוד מהקדושה שהיא מחריבה, והוא אוהב את הקדושה שבונה. מה זה קדושה שבונה? זה קדושה שמוסיפה ומתיקנת ומוסיפה טוב בעולם וכו'. אבל יש קדושה שהיא מחריבה, ומהי הקדושה המחריבה? זה מביא אותך בהתחלה, כי אתה רואה חורבן. אבל למה היא מחריבה? כי היא רוצה לבנות קומה חדשה. אז אני אומר, אני מסביר את זה לאנשים כמו שאתם יושבים פה, ואתם לא מבינים מה אני רוצה מהחיים שלכם, כאילו מה זה נכון, בונה, וזה הנה, אז מורדי, אתה תבין עוד רגע, תראה, איך אתה תבין. יש, כשאדם רוצה לעשות התחדשות בבית שלו, יש תמ"א 38, הוא אמר לי שהוא מתעסק בזה, יש תמ"א 38 ויש פינוי בינוי, אני לא מדבר עכשיו לעשות, לא לעשות פוליטיקות, עזבו את זה, אבל עקרונית, מה זה תמ"א 38? לא שתיים, אחד. זה חיזוק, אתה לוקח את הבניין, ואתה עושה לו קצת יותר ביסודות, ואתה קצת נותן לו מרפסת, ועוד איזה ממד, ופה, ומוסיף לשני קומות למעלה, אבל בסוף נשארת עם אותו דבר. הצינורות, אותן צינורות מלפני 60 שנה, והמערכות של הזה, וכל דברים, זה אותו דבר, זה קצת יפה, זה יפה, זה טוב, זה חשוב, זה אחד. אבל אם אתה רוצה לחדש לגמרי, שהכל יהיה עולם אחר לחלוטין, אתה הורס, ואז חופר. ואז אתה בונה חדש, משהו אחר, ויש לך פתאום זה, והכל הוא חדש. עכשיו, מה קורה? תנסו לדמיין. לאותו אחד שהוא נגיד מנותק, הוא צולניק יושב כל היום בבית מדרש, וזה לא יודע מה קורה, ופתאום בבניין ממול מגיע, היום כבר עושים את זה בדרך אחרת, אבל אתם מקבלים בטח תמונות מעזה, שמגיע שם הדיניין, נכון? מגיע, אתם יודעים אנחנו לדיניין בקשר? דובי. דובי, תביא את הדובי, זה שם חמוד דובי למכונה הזאת. תביא את הדובי, איזה דובי חמודי, כן? גם ממש. אז מגיע הדובי, והוא מתחיל לתת בקטנות, שם למטה, עכשיו זה אומנות. אתם יודעים למה זה אומנות? כי הוא צריך לדעת א', איפה לתת כדי להפיל את הכל, כן? וגם איפה הוא, בדיוק, ושהוא לא ייפגע. שהוא לא ייפגע, זה, יש אומנים, יש תלמיד חכם, אתם שמעתם, זהו, כן, זה הוא עושה שם, תשמעו, זה פלא פלאים הדבר הזה. הרב זרביב, באמת, השם יאריך ימיו ושנותיו, גם תלמיד חכם, אז זה מודל, אתם מבינים, זה ככה, ספר וסייפה, זה אמונה, ככה צריך לפעול. בכל אופן, אז אתה יושב שם עם מול בבית שלך, יושב עם הגמור, לומד דף יומי, פתאום מגיע ככה דובי כזה לבית שלך, מתחיל לתת מכות לבית ממול, אתה מתחיל לצעוק עליו, תגיד לו, משוגע, מה אתה הורס? כי אתה לא מבין שההרס הזה זה בשביל מה? בשביל לבנות, לחדש, אבל באמת לחדש. עכשיו, איך זה קשור? הוא אומר לי, בסדר, אבל מה זה קשור? אז יש קדושה מחרבת, והרב קוק מביא שם, שזה מה שעשה משה רבנו עם הלוחות הראשונים. כשהוא עולה מיד אחרי עכשיו מעמד הר סיני שנגיע אליו בבב וסיוון, הוא עולה למעלה 40 יום, נכון? והוא יורד בדיוק מתי 40 יום? בי"ז בתמוז, ואז הוא רואה את חטא העגל. מה הוא עושה עם הלוחות? שובר אותם. מה אתה הורס? לא חבל? שים בצד וזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אשריך ששיברת. מה אשריך? כי זה יביא את הלוחות השניים. ומה יש מוריי ורבותיי בלוחות השניים שאין בלוחות הראשונים? הלוחות הראשונים זה הכל מה שנקרא made in God. יש made in China, נכון? הכל made in God, הכל בשמיים. גם חרות על הלוחות וגם הלוחות עצמם, האבן, הכל משמיים. הלוחות השניים זה שילוב, זה אצבע אלוקים, אבל זה פסול לך.
וזה מה שיורד ביום כיפור, ושם מגיע וסלחתי בדבריך, וזה מה שנשאר איתנו. נשארים גם הלוחות השבורים בארון, אבל המהות זה בעצם השילוב והשותפות בינינו לבין בורא עולם. ולכן השבירה של משה בסוף היא מובילה לבניין. לאיזה בניין? לבניין שלנו, לשותפות שלנו בקיום העולם, בלימוד התורה, בעשיית הטוב, ולא רק לעמוד פסיביים ולהגיד תן לי, אלא תפעל ותקום ותעשה. ועל זה אני רוצה לדבר דרך הפרשה שלנו, ולהגיד שזה גם כוחה של ירושלים. אולי כדי להבין את הדבר הזה נתחיל מהמקור השני, אחרי זה נגיע להתחלה, נחזור להתחלה. אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, משה פוקד את בני ישראל. וכשהוא עושה את המפקד הזה, הוא בא והוא הולך, הוא צריך לפקוד את כולם, אבל אז הוא נמצא בבעיה. הוא אומר, יש שואלים, רש"י מביא את המדרש הזה, מדרש מפורסם. אני הבאתי את המדרש, אבל רש"י גם מביא את זה. על פי השם, כתוב, ויפקוד אותם על פי השם. מה זה על פי השם? אז הוא הולך מול האוהל, הוא אומר, תשמע, בורא עולם, איך אני יכול לדעת? מה, אני מכיר את כל הילדים? הרי אחד אתה שפרת אותו פה, פתאום הוא ברח לך בפתח מאחור, וזה איך אני יודע? עוצר, כן, אז עוצר. והיו נשים, עניין של צניעות, והוא ייכנס, הוא יודע, אומר לקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אתה תלך, תעמוד לפני כל אוהל, ואז תצא בת קול ותגיד לך, פה יש ברוך השם משפחה, חמישה ילדים, כוח גדול, מזל טוב, עזרת השם, אתמול הייתי בברית בבוקר, אז היה שם מועל כזה חמוד, מועל טוב, מועל טוב. אז הוא, איך שהוא מסיים את הברית, אז הוא עושה מי שברך ליולדת, מי שברך לתינוק, ואז הוא אומר לה, בעזרת השם ניפגש בשנה הבאה. היא כמעט התעלפה שם. איך נסתיימה הברית? הוא אומר לה, ניפגש בשנה הבאה, היא לא הבינה בהתחלה מה זה, לקח לה איזה חמש שניות להקל, ואז היא, כי מועל בירך אותך וזה, אמרה לו, אמן בהסתייגות, כן? אבל, אז מגיע משה רבנו, אומר לו, פה חמישה ילדים, וזוגורים, וזה, וככה פה, ברוך השם, 12 ילדים, ככה עוברים מאחד לשני, והוא סופר את כולם. יש לי שאלה? אם כבר בורא עולם, תודה רבה שאתה עוזר לי, לא יכולת להכניס את הכל ל-AI, ולהגיד לו, תה, 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 סך הכל, שבט ראובן ככה, שבט שמעון ככה, למה אני צריך לחטט את רגליי ולעבור מאוהל לאוהל? למה להתאמץ? למה להתאמץ? תראו מה אומר המדרש. זוכרים, דיברנו לפני רגע על השותפות? אומר המדרש, תראו ככה, ויפקוד אותה משה במקור השני. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שאמנה אותה מבין חודש, יכול אני להיות מחזר ומסווך עוצרותיהם בתוך בתיהם, לספור כל אחד ואחד שאתה אומר לי כל זכר מבין חודש שבט לוי? ואמר לה, תפקדם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עושה שלך ואני עושה את שלי. זה עניין של שותפות, זה לא עניין של חוסר יכולת לבורא עולם, הוא יכול הכל אם הוא עשה את זה, הוא יכול גם לעשות את הצעד הנוסף ופשוט להשאיר את משה באוהל שלו שילמד תורה ולא יהיה שותף. אבל הוא אומר לו, אתה עושה את שלך ואני עושה את שלי. אמר יהודה בן לוי, היה משה הולך ועומד על פני הפתח אוהליהם והשכינה מקרבת ואומר לו, פה התינוקים יש בבית זה, והתינוקים יש באוהל זה, ועשרה תינוקים באוהל זה, הדעו דכתיב ויפקוד אותה משה מצד אחד, אבל על פי השם. אתם מבינים את השותפות הזאת? עכשיו, יש אנשים שחושבים שמשמעות השותפות היא כאילו כי אתה לא יכול לסמוך על הנס, לך תדע מה יהיה. אבל יש כמה מקורות שמלמדים על כך שזה לא נכון. זה לא רק בא כבדיעבד, אולי לך תדע מה יהיה, אלא ככה הקדוש ברוך הוא טבע את החוקים של הבריאה. אנחנו עכשיו זוכים ללמוד בבקרים, יש לנו איזה חבורה לפני התפילה, סיימנו ברוך השם ספר כוזרי, עכשיו התחלנו ספר עם אבנים שמחה, הרב טייכטל, כאיזה ספר שאני מניח רבים שמעו וגם למדו אותו, חשוב מאוד, מאוד מעניין גם ללמוד אותו. לפני שאתם לומדים אותו חייבים ללמוד על הדמות, כן, על המהפך שהוא עושה שם, איזה פלא פלאים. הרב טייכטל, הרב יששכר טייכטל, הוא נרצח בשואה, שם מקום דמו, הוא הצליח לברוח ממקום למקום, והוא כותב את הספר הזה בעליית גג בהונגריה, ובלי ספרים, ואחרי כן באמת הוא אומר, וכיוונתי, ואז הוא אומר פתאום, וראיתי פתאום שגם הוא כתב כמו שאמרתי, כי באמת הוא כתב את זה כמעט בלי ספרים, והדברים האלה נגנזים שם בעליית הגג, והוא נרצח, כשהוא נלקח לאושוויץ בדרך, על ידי חייל אוקראיני, כשהוא בא לעזור ליהודי שהחייל פגע בו, ואז הבת שלו מגיעה חזרה לאותה עליית גג, ולוקחת את הכתבים הללו ומדפיסה אותה. כן? והוא עושה שם מהפך שלם מתפיסת עולם אנטי-ציונית לחלוטין
לתפיסת עולם שמדברת עד כמה זה מה שמוטל עלינו באותם ימים, הוא אומר, לעורר את הציפייה והכמיהה ואת הדרישה לארץ ישראל. כמו שכותב אגב רבי יהודה הלוי, ממש מסיים עם ספר כוזרי בסוף מאמר חמישי. ושם אבל הוא כותב על היסוד הזה. הרי זה לא בידיים שלנו, זה בידיו של בורא עולם, אבל הוא רוצה שאנחנו נעשה את הצעד הקטן. אתם תעשו צעד קטן ואני אשלים את הצעד הגדול, והשותפות זה מה שבאנו לעשות. עד כדי כך שיש מחלוקת, הקדוש ברוך הוא תמיד אומר לנו, שובו אליי ושובו עליכם, או במילים של הגמרא אותו דבר, פיתחו לי פתח יחודו של מחת. אז מה זה מחת? כולם יודעים מה זה מחת, אבל לא יודע מי לאחרונה ניסה. כן, מדברים הרבה דברים, תעשו תרגילים, תכניסו חוט למחת. וואו, 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 כן, זה סיפור, אתה מרטיב, 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 לא עוזר עד שנכנס כך, ועד עכשיו בלי הכפתור, ולא נעים ככה, הכל, נכון, לוקח זמן. זה קטן, אבל הוא רוצה, אתם תעשו, תעשו צעד ראשון, ואני אפתח לכם אולם. אבל מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? השיבנו השם אליך, אז בנשוב, לא, 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 רבו יסע, אדוני, אתה תתחיל, ואז אנחנו, כן. אז על זה מתרצים. מתרצים, שכאשר יש מחלוקת בין שני צדדים, מי יעשה את הצד הראשון? אגב, הרבה פעמים על זה קם ונופל דברים. תורא אנשים במריבות שנים, שנים. רק מי יעשה את הצד הראשון? מי יפתר, מי יפתר? כן, במדינו, ומי יעשה את הצד הראשון? תוריד מעצמך קצת, הכל יהיה בסדר. אז אומרים שהיה מחלוקת גדולה בין ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, מי יבוא למי? המלך לנביא או הנביא למלך? והם רבו, והם רבו. נכון, 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 בגלל זה היה נדר, על הבת שלו, בדיוק. אז היה מריבה, מה עשה הקדוש ברוך הוא אומר את הגמרא במסכת ברכות בדף יוד? עשה את חזקיהו המלך שיהיה חולה. ואם יש חולה, ביקור חולים, זה כבר שובר שוויון, game changer מה שנקרא, נכון? אתה צריך בא אליו ישעיהו, ואז שם כל הדיסוח המפורסם, אתה עומד למות ותיתן לי את הבת שלך, בעד הקף שר הרחמן, למה לך? לא נכנס לכל זה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לנו, אתם תעשו, אנחנו אומרים לך, אתה תעשה, מה אנחנו אומרים לו? אם תראו את דודי, מה תגידו לו? שחולת. אנחנו חולים, בורא עולם, חולים עליך, אבל אנחנו חולים, אז בוא אלינו, כן? אבל זה השותפות. אתם צעד ואני צעד, אתם קטן ואני גדול, אבל אני רוצה אתכם שותפים. ומאיפה לומדים את זה? דיברנו על זה בעבר בקצרה, אני אזכיר את זה. תיבת נוח. תיבת נוח, שזה היה באמת איזשהו דבר שאי אפשר לתאר את הגודל שלו באותם ימים. גם בימינו, אם הייתם רואים את הגודל של תיבת נוח, כפי שאומרת התורה, שזה גימטריה של לשון, כן? למד, שין ונון, כן, רוחב, אורך וגובה. אם היינו רואים את הספינה הזאת, היינו אומרים, אלא אם כן, אני יודע, אנשים פה נוסעים לקרוזים בספינות ענק, אני לא, אבל ככה, רואה זה אומר, וואו, זו ספינה גדולה, בימינו ובוודאי אז, והוא בונה אותה לבד. ועם זאת שהוא בונה אותה לבד, הוא תורח ומשקיע, אבל הוא יודע שהוא צריך לעשות את זה, למרות שצריך נס גדול שיקרה, כדי שכל החיות ייכנסו. איך כל החיות ייכנסו? ואיך כל החיות ייכנסו ולא יהיה ביניהם מריבה? ואיך כל החיות ייכנסו וישאר מספיק אוכל בשבילם לתקופה כל כך ארוכה? כלומר, הוא יודע, וכך שואל הרמב"ן, הוא יודע שהוא חייב נס. אז למה הוא עושה את המאמץ הזה? אפשר להגיד, כדי לא לסמוך על הנס, אבל לא נכון. אי אפשר שלא לסמוך על הנס, כי זה לא יכול לקרות בלי נס. אלא אתה, איך אומר המדרש פה, ראינו? אתה תעשה את שלך, ואני אעשה את שלי. ככה מקשה הרמב"ן, תסתכלו בבקשה במקור הרביעי. ידוע כי החיות רבות מאוד, גדולות מאוד, כפילים, רעמים וזולתם, והרמס הרומס על הארץ רב מאוד, גם מעוף השמיים וכו' וכו'. וכאשר תסוף לכולם מאכל שיאכל לשנה תמימה, לא תכיל אותם, לא התיבה הזאת שהוא בנה, ולא עשר כיוצא בה, אלא שהיה שם נס, החזיק מועט את המרובה. אז אם תאמר, אם כבר יש נס, שואל הרמב"ן, אם תאמר יעשנה קטנה ויסמוך על הנס, אומר לא, הוא לא רצה לעשות את זה, למה? למעט בנס, ככה הוא כותב, כן, הוא מביא הסבר אחד שירו אותו בני הדור על השני, עוד עשו אותה גדולה למעט בנס, כי כן הדרך בכל הניסים, לעשות מה שביד האדם לעשות. לא כי אתה מפחד שלא יעזרו לך, לא כי אתה מפחד ששם הקדוש ברוך הוא פתאום מתחרט, אלא כי זה החוק הרוחני שהקדוש ברוך הוא טבע. אתה עושה את שלך ואני עושה את שלי, אתה עושה את ההשתדלות שלך. אבל מה יהיה ומה הם יעשו ומה יקרה? אני לא יודע מה יקרה. אם אתה תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא ישלים את הדבר הזה. וזה בא לידי ביטוי, מוריי ורבותיי, אולי במקום שהוא היה הכי מלומד בניסים.
המקום שהיה בו הכי הרבה ניסים בכל העולם, זה היה בית המקדש. בית המקדש, אומרת המשנה במסכת אבות, היו שם 10 ניסים, במחילה, זה לא נכון. לפחות 10 ניסים, היו שם עוד הרבה יותר ניסים, כן? ולא היה שם זבובים, למרות שהיה שם מלא בשר, והאש תמיד הייתה עולה למעלה. אתם יודעים, אפילו היום בבוקר, אתה קם בירושלים, אתה צריך ג'קט. קר בירושלים, איך תמיד האש, האשן עולה למעלה ישר, ניסים, ניסים, ניסים. ועם כל זאת, הירושלמי מספר שאת לחם הפנים, כשהיו עושים אותו, עשו בכוונה שולחן מעץ, כדי שכשיוציאו אותו, הלחם לא יתאפש. אם זה יהיה מתכת, זה קצת יגרום לחימום יותר, אולי לקירור יותר, זה יכול לפגום באיכות של הלחם ובטריות שלו. נגלה לכם סוד, נגלה לכם סוד. הלחם היה נאכל כמה ימים אחרי שהוא היה נאפה? שבוע, נכון? שבוע ויום, יום שישי, נכון? היה לך 8 ימים שהלחם הזה היה ממתין ומחכה. לא בתוך הקפאה, לא בתוך שקית כזאת בלי אוויר, בלי שום דבר. היה מחכה על שולחן כזה, והוא היה מגיע טרי, כמו שיש משהו יותר טעים מלחם טרי שיוצא במאפייה. זה חלה טריה, עכשיו אתה לוקח, אתה קופץ עליה. כך הוא היה יוצא טרי, אז מה? אז היה שם נס ברור וגלוי. אז למה הם עשו שולחן מעץ? כי הם פחדו שזה יפגע בטריות, תגידו לי. שבוע שלם זה מחכה בלי שום עטיפה, בלי שום דבר. אתם עושים לי שולחן קטן מעץ? שואלת הגמרא את הדבר הזה בירושלמי. אתם רואים, י' ג' שולחנות היו במקדש. מבפנים שעליו לחם הפנים, אומרת הגמרא, תנה של כסף היה, אבל בשם רבי יוחנן אומר לתקן של כסף, לא עשו אותו מכסף מפני שהוא מרתיח, וזה היה מאפש את הלחם. אומרת הגמרא, אבל הרי זה אחד מ10 ניסים שנעשו בבית המקדש, שכשם שהיו מניחים אותו חם, כך היו, כשהיו אוכלים אותו היה אוכל אותו חם, כך מוצאים אותו חם, שנאמר לשום לחם חם ביום ילקחו, כלומר שביום שהוא היה נלקח ונאכל הוא היה חם וטרי, כאילו יצא עכשיו מהתנור. אז אתה עושה לי עכשיו שולחן כזה מעץ, נו באמת. אומרת הגמרא, אין מזכירים מעשה ניסים, כלומר אתה לא יכול, אתה עושה את שלך, אתה שותף במה שבידיים שלך והקדוש ברוך הוא ישלים. אבל יש פה יסוד של השותפות במעשה הבריאה, וזה גם כן עולה מעוד דוגמאות שיש פה. הנה לדוגמה הנושא של האש. אש תמיד היה, אש תמיד הייתה, אש תמיד. זה שיש תמיד זה נס, ולא רק שזה היה נס, אלא כשהיו מביאים קורבן, הייתה אש שיורדת מהשמיים, והיא הייתה אוכלת הקורבן. עם זאת התורה בפרשת צו אומרת לכהנים, שהם צריכים להדליק את האש שלהם, שהם צריכים לעשות אש מלמטה, כך אומר לנו ספר החינוך. למה הם צריכים להדליק במקור התשיעי את האש מלמטה, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח? אם היא תמיד תוקד על המזבח, ועוד רגע אני מתחבר לנושא של המקור הראשון, לעצים שהיו בירושלים.
מי ששאלתי כאן, דיברת על זה פעם, זה יותר מעלית.
אם המטרה ששורת הקרובה זה להסתרב לתרות, זה הרבה יותר טוב. יש הקרובה, אם
היינו יכולים להתפולל, לא מביא את זה, לא עושה שום השתתות. לכאורה,
אבל באמת, יש הרבה... אבל כן, אולי היית יותר מרגיש את הנס ורואה אותו, היית יותר מרגיש את ההשגחה האלוקית, אבל לא היית באמת מרגיש שותף. בסדר? כי השותפות זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את העולם. מה הוא אומר לנו? איך אנחנו נקדש את שמך בעולם, לתקן עולם במלכות שדי. כל מציאות הבריאה כולה היא לעבודת האדם בבריאה. אם הבריאה הייתה ברורה בצורה כזאת שאנחנו יושבים פסיביים והוא עושה לנו את הכל, אז לא היה לנו תפקיד מה לעשות כאן. זה מלאכים, זה מלאכים, כן. אז כן, אז רואים, לא, אז רואים את ההשגחה, רואים את ההשגחה, אתה צודק שיותר נראה את ההשגחה, אבל השותפות הזאת היא, כן. שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון, למה המן יורד מהשמיים כל יום? למה? כן? הרי הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך פעם אחת בשנה, זה יספיק לכל השנה כולה. הוא אומר, כל פעם שיורד מן, אתה מתחבר לאבא מחדש. כל פעם אתה בעצם רואה, זה לא מגיע לי, זה לא בטוח שזה יגיע, וזה גורם לחיבור, ולכן השותפות היא המעלה הגדולה ביותר, וזה מה שאומר פה ספר החינוך.
אין בעיה,
אף על פי שהאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מן האידיוט כדי לשלב את שני הדברים הללו. ואולי השאלה שאתה שואל, זה בעצם שאלה שהיא במחלוקת בין טורנסטרופוס הרשע לרבי עקיבא. אתם יודעים, רבי עקיבא, שזה הימים האלה, זה ימיו של רבי עקיבא, רבי עקיבא, מוריי ורבותיי, שהוא איבד את 24,000 תלמידים שלו, תבינו מה זה הדבר הזה, אי אפשר לתאר את גודל האירוע הזה, זה משהו שאי אפשר לדמיין. אני מזכיר לכולם שזה התלמידים שממש במסירות נפש, במשך 24 שנים, הוא יוצא מהבית שלו. אתם זוכרים את הסיפור שהוא הולך וחוזר אחרי 12 שנה, ואז מישהי מדברת עם רחל אשתו ואומרת לה, איך הוא עזב אותך ואיך הוא מצייר אותך, ואז הוא בא עומד בחוץ ואומר, הלוואי! הלוואי, כן. עכשיו, למה? אני תמיד שואל את השאלה, אם הוא כבר הגיע, היא נותנת לו ללכת, היא נותנת לו ללכת, הוא שומע, אבל תגיד שלום! תגיד שלום! הסבר אחד, אולי היא תתחרט. הסבר שני, הסבר שני, אולי יהיה לו קשה פתאום, אולי יהיה לו קשה פתאום. כן, זה, אגב, הרמב״ם כותב בהלכות מלחמה, שכשאדם יוצא למלחמה הוא צריך לשכוח, נכון, את אשתו ואת הבית ואת הכל, כי הדבר הזה מחליש אותך, כי אתה חושב על הפרטיות שלך, אתה לא יכול להילחם עם הפרטיות, אתה הולך למען כלל ישראל, זה ככה. אבל כנראה שהעניין זה הרצף, הרצף של ההתמדה זה דבר גדול. ואז הוא הולך לעוד 12 שנים, כמה סך הכל זה 12 ועוד 12? יש לי משהו מחשבון? נכון? 24. כלומר, אם למדו 24,000 תלמידים נפטרו לו, שזה היו התלמידים שלו, ואגב, כנראה שלא היו לו תלמידים, כי מיד לאחר מכן, רגע, לאחר מכן, הוא הולך ואומר, בוא, הגמרא אומרת שם, הגמרא ביבמות סמך ב', והיה העולם שמם, זהו, נגמר, אין עוד, אין איפה, ולכן מיד אחר כן הוא הולך ומעמיד עוד 5 תלמידים,
בדרום.
אבל אתם מבינים, עכשיו יוצא 1,000 לשנה. איפה יש לך אוניברסיטה שמוציאה לך פקולטה 1,000 בוגרים בשנה, מה שנקרא מאסטר, עכשיו סיימו וזה, זה, תשמעו איזה מפעל, זה מפעל אדיר. והוא עם כל הדבר, הוא איבד את המפעל הזה, זה אי אפשר לתאר. תראו איך הוא קם ממנו, איך הוא קם והצליח אחרי כן להעמיד לו תלמידים. אחרי זה בן אדם היה אומר, עזוב אותך, אני לא ראוי, אני זה הולך, והוא קם אחרי כן, פלא פלאים. והוא היה לו הרבה מחלוקות עם טורנסטרופוס הרשע. יש גמרא אחרת גם בפרק הזהב בבא מציע וגם בעוד מקום שמספרת שפעם אחת ראה רבי עקיבא את אשתו של טורנסטרופוס, והוא עשה שם כמה, 3 דברים כשהוא ראה אותה. הוא ירק, הוא בכה והוא צחק. אגב, זה בדיוק רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא איש ההפכים, הוא מכיל את הכל, הוא רואה את השואל יוצא והוא קורע והוא גם כן צוחק וזה. למה הוא ירק, צחק ובכה? אז הוא אומר, הוא ירק בגלל שהוא אומר, היא הייתה אישה מאוד יפה, אבל היופי הזה זה שקר החן והבל היופי, אז כאילו הוא לא התייחס לזה. הוא בכה מצד שני כי הוא ידע שהיא תלך מן העולם עם יופיה, והוא צחק כי הוא ידע שהיא תתחתן איתו. והגמרא בפרק הזהב שואלת, מאיפה רבי עקיבא התעשר? הרי רבי עקיבא היה אני מרות, כולנו יודעים איפה הוא גר עם אשתו, שאומנם היא הייתה בת כלבא סבוע. אז אחד התירוצים שער זה שכלבא סבוע, שהיה אחד מעשירי ירושלים, הוא התיר את הנדר, הוא התיר את הנדר, זה אחד ההסברים שם. אומר זה כבר עוד משהו, מאיפה? מאשתו של זה, במקור העשירי של טורנסטרופוס הרשע. היא התגיירה והיא הייתה עשירה גדולה, והיא התחתנה עם רבי עקיבא, ומשם הוא התעשר, זה אחד ההסברים, כן? וזה הצחוק שהוא צחק, צחק על זה ש... אחרי, כן. ואז היה לו הרבה מחלוקות. מה עמד ביסוד? אפשר גם אולי שניים? כן, אפשר, ייתכן. מה עומד ביסוד המחלוקות בין טורנסטרופוס לרבי עקיבא? טורנסטרופוס הוא באמת נשאר בזה שהכל צריך לבוא שלם מלמעלה. המעלה הגדולה, באמת זה הגיוני להבין ככה, זה שהכל מלמעלה. הוא הרי הצייר הכי טוב, הוא הבנאי הכי טוב, הוא יודע הכי טוב, ולכן הוא עדיף שהוא יעשה את הכל. אבל רבי עקיבא האמין בכך שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו בבריאה לא כי הוא רוצה את הציור הכי יפה, לא, כן, לא כי הוא רוצה דווקא את הבניין הכי יפה, כי הוא רוצה אותנו שותפים אליו, הוא רוצה את הקרבה שלנו אליו על ידי השותפות. ולכן ככה הם נחלקו. אומר המדרש, שאל טורנסטרופוס הרשע, איזה מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו, כן, הוא אמר לו של בשר ודם. הוא אומר לו, אם כן, אתה חושב של הקדוש ברוך הוא, למה אתם עושים ברית מילה?
הרי ברית מילה זה מורה כאילו יש איזשהו חיסרון, משהו לא שלם. אומר לו, אני ידעתי שאתה שאל אותי על הדבר הזה. הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות, אמר לו, תגיד לי, אתה אוכל לפעמים רוגלך? אתה אוכל לפעמים עוגות, בורקסים, משהו אתה אוכל? אומר לו, בוודאי. אומר לו, למה אתה לא אוכל שיבולים? למה? מה זאת אומרת? זה הרבה יותר טעים ככה. אתה רואה? הקדוש ברוך הוא ברא שיבולים, אבל אתה מתקן אותם. אנחנו לא משנים סדרי בראשית. לשנות סדרי בראשית זה איסור כלאיים. הרמב"ן מסביר באיסור כלאיים שהבעיה בכלאיים זה שאתה הולך לשורש ומשנה את השורש. זה לא. אנחנו לוקחים את הבריאה היפה שנתן לנו בורא עולם ומתקנים אותה ופועלים מכוחה ומתוכה. עם הטבע שהוא הטביע בבריאה הזאת. לוקחים את הכוח שיש בחיטים ופועלים ומתקנים את זה. וככה אנחנו מרוממים. אמר לו תורסופוס הרשיים, הקדוש ברוך הוא רוצה במילה, למה לא יוצא הוולד מעול עם אמו? אמר לו רבי עקיבא וכו' וכו', שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות אלא לצרף את האדם בהם. עכשיו תראו פלא פלאים, מה זה המושג לצרף את הבריות? מה זה לצרף? מי עושה, מי בעל המלאכה שהוא מצרף? איך קוראים לו? צורף. צורף, נכון? מה הצורף עושה? הצורף בעצם לוקח והוא מנקה את הכסף או את הדברים, את החומרים שיש לו מהשיגים, מהדברים הלא טובים, הוא מעצב את זה בצורה יפה, נכון? לצרף את הבריאות, המצוות באות לתקן אותנו. כמו שהצורף מתקן את כלי הכסף, ככה המצוות וכל השותפות שלנו היא פועלת ומתקנת אותנו. אבל תראו, יש פה משהו יותר גדול. למה לצרף? מה זה לצרף? לעשות ביחד. הקדוש ברוך הוא נתן את המצוות ועשה עולם שיש בו חיסרון כדי שאנחנו נהיה צורפים, ועל ידי שאנחנו נהיה צורפים אנחנו נצטרף אליו ונהיה שותפים איתו. וזה תפקידנו, צורפים ומצטרפים, זה תפקידנו בבריאה, להיות צורפים ושותפים אליו. הנה אני רואה שהבאתי, לא ידעתי את המקור הזה של הרב קוק, של הצירוף של שני של החודש הזה. כן,
אפשר גם להגיד לצרף, לזכך.
כן, אז זה מה שאמרתי. אחד, שזה התפקיד של הצורף, שהוא מזכך ומנקה מהשיגים, שזה באמת תפקיד המצוות, אבל על ידי זה אנחנו גם כן מצטרפים, בדיוק, לזכות את ישראל. וזה החיבור, מוריי ורבותיי, שאנחנו מאמינים בו, בין הלאומיות לבין הרוחניות, בין הגוף לבין הרוח, בין הקודש לבין החול. יש אנשים שחיים רק חיים של קודש. יש אנשים שחיים רק חול ורק חומר. אנחנו מאמינים בחיבור הזה שהקודש, שהמצוות, שהאור האלוקי יורד ללמטה ומתקן ומזכך את הבריות, ואנחנו לא מאמינים בהפרדה הזאת בין שני הדברים הללו, אלא שהם יכולים להתחבר. הם מתחברים בחיבור שיש בספירת העומר מפסח עד שבועות. הם מתחברים בעת החדשה בשני החגים שדיברנו עליהם בהתחלה, שזה יום העצמאות ויום ירושלים, כי הם מחברים בין הלאומיות לבין הרוחניות. וזה חידוש, מוריי ורבותיי, יש פה, תלוי לאיזה עיר אתם פונים, אנשים שרואים רק את הלאומיות, או אנשים שרואים רק את יום ירושלים במובן הרעיוני שלו, של מציון תצא תורה. אבל אנחנו מאמינים שהם אחוזים ביחד. ומי לימד אותנו על האחיזה הזאת ביחד? תראו את מלכת שבא. מלכת שבא עולה לירושלים. והיא מתלהבת משלמה המלך. והיא אומרת, וואו, איזה עושר ואיזה חוכמה ואיזה דברים כאלה. אבל כשהנביא מתאר ממה היא מתלהבת, יש משהו שגורם לה להשתאות כזאת, שהיא פשוט מחסירה נשימה. ממה היא החסירה נשימה? מהחוכמה של שלמה שהחכם מכל אדם, היא התלהבה מזה, אבל זה לא מה שגרם לה להחסיר נשימה. מהאושר שלו, מהכבוד, לא. מה שגרם לה להחסיר נשימה, זה מבנה, מבנה. מבנה שהיה בירושלים. למה? בגלל הארכיטקטורה שלו? בגלל ההנדסה שהייתה בו, בגלל החוכמה, בגלל שהוא היה יפה? לא, 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 לא. בגלל מה שהוא סימל. מה זה היה המבנה הזה? ומה הוא סימל? בואו נראה בפנים במקור 12. ואיך זה בדיוק הדברים הללו. ותרא מלכת שבא את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה. ומאכל שולחנו ומושב עמדיו ומעמדם משרתיו ומלבושיהם ומשכב. כן, הכל. ואז היא גם ראתה את עולתו אשר יעלה בית השם ואז כשהיא ראתה את זה, לא היה בה עוד רוח. היא פשוט נפעמה. מה זה עולתו אשר יעלה בית השם? זה לא קורבן עולה. אומר רש"י, היה גשר שחיבר בין בית המלך בירושלים לבין בית המקדש. הגשר שבו הוא היה עובר, כשהוא היה צריך לעלות, לא כמו שאנחנו, אתם יודעים איפה זה עיר דוד, כשאנחנו עולים שם תעלייה, אזור חניון גיבתי, נכנסים בשער האשפות, לא, היה לו גשר שחיבר. נו, אז מה כל כך מליף בגשר? אתם יודעים, גם בירושלים יש עכשיו גשר חבלים, שחותך שם משהו, יש מקום, כן? מעל גיא בן הינום, הוא חותך שם גשר חבלים הכי ארוך בארץ. פעם תלכו, ילדים, נכדים, תלכו, תסתובבו שם מאוד יפה, כן? אז ממה התלהבה? מהגשר חבלים? וואי, לא. התלהבה מזה שיש חיבור בין בית המלך, המלכות, הלאומיות, השלטון, לבין בית המקדש, הרוח, הקודש, העליון. יש חיבור ביניהם, זה חידוש. זה חידוש שהיא לא ראתה בשום דת. היא לא ראתה את זה בשום עם. שהמלך קשור, איך אומרת הנצרות, איך אומרים באירופה? מה של הקיסר? לקיסר? ומה של אותו אחד? נכון, לקומר, שילך לקומר. יש הפרדה בין הדת לבין המדינה. בין הלאומיות לבין הרוחניות, אבל אצלנו זה היינו אך, זה הולך ביחד, כי זה תפקידנו לקחת את הקודש ולחבר אותו אל הלאומיות ולמציאות החומרית ולרומם אותה. וזה החיבור של חודש אייר שתומן את שני הצדדים הללו, וזה הגשר של ספירת העומר שמחבר 50 ימים בדיוק בין יציאת מצרים, פסח, לבין חג שבועות. חציו לשם, חציו לכם, בדיוק, בדיוק, יפה מאוד, חזק וברוך, בדיוק.
חציו
לגבינה, העוגות גבינה זה להשם או לכם? אבל לסיום, לסיום מוריי ורבותיי, זה הסיפור שמופיע פה על ירושלים. תשמעו סיפור. הרומאים הם היו רשעים וחכמים. כמה הם היו חכמים, ככה הם היו רשעים. הרבה דברים הם עשו. הם ידעו, בהתחלה לפחות, עד שכבר הם לא החזיקו וטיטוס הרשע החריב את בית המקדש, הם שלטו פה והם ידעו שהם לא רוצים. עקרונית הם נתנו לכל אומה להיות עם הפולחן שלה ועם הדת שלה, ולא התנגדו לדבר הזה. כן, אין לנו בעיה, תהיו שם, תעשו את זה כל עוד אתם זה. בסוף הם הבינו שהם לא מצליחים. טוב, אז מה הם עשו? הם לא רצו לעורר מרד. הם שמו שומרים מסביב לירושלים. והשומרים הללו פשוט אמרו שאסור להכניס עצים לירושלים. מה זה אומר במילים אחרות, לא להכניס עצים לירושלים? אין קורבנות, אין עבודת מקדש, בעצם אפשר לסגור את בית המקדש. זה החוכמה, זה אבא נתחכמה לו, טוב. הייתה משפחה אחת שקראו לה משפחת סלמי הנטופתי. שואלת הגמרא בתענית, שמספרת עליהם בסוף גמרא בתענית, למה קראו להם סלמי? מה זה סלמי? למה? כי כשהיו צריכים להכניס עצים לירושלים, והרומאים עשו את זה, הם עשו עצים, הם עשו סולם, והסולם הזה הם עשו אותו מעצים, פירקו עצים וזה, ואז הם באו לשומר ככה הרומאי, הוא יושב שם עם הסיגריה שלו, אז אומרים לו, יש לנו שובח, אומר השיר לו, שובח ויונים בו שיש לו ככה, ששיר אומר, יש לנו שובח בירושלים, אז הוא אומר להם, הנה זה סולם, איך נגיע לשובח? טוב, קדימה תעברו, היו עוברים, כמה קילומטרים ממשיכים, פרקים, והרומאים לא הבינו, איך תמיד, נכון? עד י"ז בתמוז לא פסק התמיד. תמיד היה שם. אומרת הגמרא, הם נקראו סלמי הנטופתי מלשון הסולם, שהם ככה היו מבריחים את העצים לירושלים. מה המשמעות, מוריי ורבותיי? זה המקור הראשון שלפניכם, אבל מה המשמעות של הסיפור הזה? זה העניין של בית המקדש. זה עניינה של ירושלים. זה הסולם. זה הסולם הזה, וזה הגשר שבין הבית של המלך לבין הבית המקדש. זה מה שהיא מתפעמת ממנו, זה הגשר, עולתו שהוא עולה בה, שמחברת בין יום העצמאות ליום ירושלים, בין הלאומיות לבין הרוחניות. זה האמונה שלנו, זה מה שאנחנו חיים ומאמינים בו. שהקודש מופיע על הכל ותפקידנו לפעול ולגלות את הדבר הזה. וזה הסולם שהיה שם, ולכן הגמרא אומרת ש... עשו להם יום של חג מיוחד, זה מה שהם רוצים לבטא, וזה אורה של ירושלים. זה אורה של ירושלים, כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת את כולם, אבל היא גם כן לא רק מחברת את בני ישראל, אלא היא מחברת את הקודש ואת החול, ולכן, ובזה אני מסיים, בית המקדש היה המקום עם הכי הרבה חושים חומריים. הוא היה מקום אחד הכי יפים בעולם, מי שלא ראה בניין אורדוס וכו'. הוא היה מקום שהיה בו כלי נגינה וזמר וחוש השמיעה, חבל על הזמן. היה בו ריח, היה בו טעם. אתם מכירים עוד דת, עוד אמונה, שאומרת את מה שאומרת הגמרא, תקשיבו טוב, מה שאומרת הגמרא, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. תגיד, אתם שמעתם מה אתם אומרים? ההוא אוכל במחילה רק בשביל זה, אוכל שווארמה. ההוא כהן מבסוט, עושים תחינה, עושים תחינה עוד קצת, אמבה, אמבה מלמעלה וזה, כן. לא הרבה חריף קרה. ההוא אוכל עם האמבה, מבסוט, והבעלים כל החטאים. איפה יכול להיות דבר כזה? זה הקודש. בסדר? זה לא ממקום רדות חס ושלום. זה ממקום של התעלות רוחנית כזאת, שהיא לא נשארת רק בבית המקדש, אלא היא פועלת על כל צדי החיים, וזה מה שאנחנו זוכים להאמין בו ולהיות חלק ממנו, שנזכה בעזרת השם לראות בבניין בית מקדשנו. חג שמח לכולם, ניפגש בשורות טובות.